בוקר טוב, זוהי קריאת השכמה ואני סתיו גרסטל, ואיתי נמצאת מיטל רוסו. היי מיטל.
היי, בוקר טוב.
מיטל היא עורכת דין ומרכזת תחום סיעוד בקו לעובד, והאמת שאני מאוד מאוד מתרגשת, כי זה בעצם ייחוד, כי אני עשיתי את השירות הלאומי שלי בקו לעובד, וממיטל למדתי את כל מה שאני יודעת על מאגרות עבודה בסיעוד, שזה לא הרבה, כמו שתראו עוד מעט, אבל ממיטל נשמע יותר. אז פתיח ונתחיל. טוב, אז מיטל, בואי נתחיל מהסוף. עובדות סיעוד, מאגרות עבודה בסיעוד בעצם, את פוגשת אותן, הרבה מהן, כל שבוע. איך הן מגיעות אלייך? באיזה מצב? ולמה?
אוקיי, אז קו לעובד הוא בעצם די הכתובת היחידה לעובדות סיעוד שיש להם עניינים, שקשורים בעיקר לעבודה שלהן. מדובר בעובדות סיעוד מאגרות עבודה, זאת אומרת שהן עובדות 24 שעות, זמינות לפחות, 24 שעות ביממה, לפחות 6 ימים בשבוע, למעסיקים סיעודיים, מי שהמדינה קבעה שנזקק או נזקקת לטיפול סיעודי שהוא כל היום, זאת אומרת ממש באופן שהוא חמור יחסית. רוב המעסיקים והמעסיקות בסיעוד הם קשישים, חלק קטן הם אנשים בעלי מוגבלויות, והעובדות הללו בדרך כלל מגיעות לקו לעובד בסיום העסקה, כש הסתיימה העסקה מאיזושהי סיבה, פעמים רבות מסתיימת העסקה כאשר המעסיק נפטר, ומגיעות אלינו לעשות איזושהי התחשבנות עם המעסיק הקודם, וכדי למצות את הזכויות שלהן מול אותו המעסיק. עכשיו, אני מדברת בלשון נקבה, בעיקר כי התחום הזה מורכב מ-85% נשים.
כמה בעצם עובדות נמצאות בישראל?
בישראל נמצאות משהו כמו 70,000 עובדות, כשמתוכן 55,000, קצת יותר, 57,000, בהיתרים, באישורים, זאת אומרת, יש להם אשרת שהייה בישראל, אשרת שהייה ועבודה. בערך אותה כמות של עובדות, זאת אומרת, כמות העובדות היא למעשה גם כמות המעסיקים, פחות או יותר. זאת אומרת שיש לנו עובדת ומטופל שהוא מעסיק שלה. מן הסתם זה לא דבר פשוט, מעסיק שהוא נמצא גם הוא, או גם היא, באוכלוסייה המוחלשת, אנשים סיעודיים עם בעיות כאלה ואחרות, בדרך כלל משפחות, במקרים קשים, זאת אומרת, משפחות הן מעוות את הגורם המעסיק בפועל, ואז מגיע המצב של, בסיום העסקה, מגיעות אלינו כדי להבין איך הן ממצות את הזכויות שלהן, הזכויות המאוד בסיסיות שנובעות מהעסקה, פנסיה, פיצויים, הבראה, פדיונים לחופשה וכו' וכו'. כשקו לעובד מתפקד כמובן לא רק בקבלת עובדות בשביל לסייע להם לעשות התחשבנות ומיצוי זכויות, אלא בעיקר כמעין מקום שבו הן יכולות לבוא ולספר אם יש בעיות כאלה ואחרות. זה העבודה הפרטנית שלנו, והבעיות שאנחנו רואות בתחום הזה, שהוא תחום סופר אינטימי, זאת אומרת, עובדת, גרה בבית המעסיק, לפי הנהלים של רשות האוכלוסין, היא חייבת לגור בבית המעסיק.
חייבת בנהלים?
בנהלים.
אין אופציה אחרת?
אין אופציה אחרת. מבחינתה, מי שלא גר עם המעסיק, אז המעסיק לא צריך כנראה 24 שעות ביממה. זה כמובן מורכב יותר כשמדובר בילדים עם צרכים מיוחדים שהם סיעודיים, ואז את ממש גרה עם משפחה, והופכת להיות לא רק עובדת סיעוד, אלא ממש מעין סוכנת משק בית של המשפחה הזאת, זה קורה הרבה מאוד. אז הן חייבות לגור בבית המעסיק, הן חייבות, הן למעשה נמצאות בזמינות של 24 שעות ביממה, והן מתוגמלות, השכר שלהן בעצם, הוא לא עבור 24 שעות ביממה, מן הסתם, הוא עבור שכר, זאת אומרת, משכורת גלובלית של 42 שעות שבועיות, כן? שזה המשכורת הקלאסית, זאת אומרת, זו העבודה הקלאסית של עובד בישראל, 182 שעות בחודש, 42 שעות בשבוע, ולכן זאת אומרת שהן עובדות הרבה יותר שעות ממה שהן מקבלות עליו שכר. כשאנחנו מדברים על עובדות סיעוד, אנחנו גם מדברות על על עובדות שבפועל הן מרוויחות פחות בדרך כלל משכר מינימום, כי
איך זה קורה?
למעסיקים מותר לנקות ניקויים כאלה ואחרים עבור המגורים, עבור כלכלה, עבור חשבונות, עבור הביטוח הרפואי וכו' וכו'. זאת אומרת שאנחנו רואות עובדות שהן מרוויחות בשכר של לא יודעת מה, 4,500 שקל בחודש, בכיף. זאת אומרת, זה משהו שהוא די סטנדרטי, זה לא איזה משהו, זה לא איזה שכר נמוך במיוחד מה שאני מציגה כאן. אז אני רק קצת אספר, זאת אומרת, על הנהלים של הרשות כלפי העובדות הללו, כן? העובדות האלה מגיעות לפה רובן מדרום מזרח אסיה, הודו, פיליפינים, סרילנקה, וגם אנחנו רואות עובדות ממזרח אירופה, שמגיעות לפה ממולדובה, אוקראינה, אנחנו רואות גם מאוזבקיסטן, ולפני שהן מגיעות לפה, רובן המכריע, משלמות דמי תיווך לגורמים לא חוקיים בארצן, הן משלמות את זה או בארצן או כאן, וכשאני אומרת דמי תיווך, אני לא מדברת על משכורת ראשונה או משהו כזה. אנחנו מדברות על בין 7,000 ל-20 אלף דולר לכל עובדת.
ואיך הן מממנות את זה בעצם, לפני שהן מגיעות לעבודה בישראל?
מה שקורה בדרך כלל זה שהן או משלמות על זה תוך כדי התקופה של העבודה בישראל, מה שאומר שהן בעצם משועבדות לחוב מאוד מאוד רציני, שהן סוחבות בדרך כלל בין שנה לשנה וחצי בהעסקה, לפעמים יותר, ואז גם אין להם ממש אינטרס לעזוב עבודה, גם אם העבודה מאוד מאוד קשה. אז הן מגיעות לכאן, משלמות את הסכומים האלה, הסכומים האלה, כל הגורמים מסכימים, כמובן לא נשארים בארצם, אלא מגיעים לפה לגורמי, למי שלמעשה מנהלים את ההעסקה שלהם בישראל, שזה ארגונים שמכונים לשכות פרטיות לתיווך עובדים זרים, הפרטה מוחלטת של המדינה, זאת אומרת, רשות האוכלוסין אחראית עליהם בעיקרון, אחראית אכיפה וכולי, אבל זה, אלה לשכות פרטיות עם מודלים של רווחים, שאחראים על, על ניהול העסקה של העובדת הסיעוד, כל מעסיק שמבקש להעסיק עובדת סיעוד, מוכרח להיות רשום בארגון כזה, בלשכה כזאת, כל עובדת סיעוד שעובדת באופן חוקי, מוכרחה להיות רשומה, היא דואגת לה, לכאורה לכל ענייני האשרה וכולי, אבל גם ביום-יום, הלשכות האלה מטפלות ממש בדפוסי העסקה השונים, זאת אומרת, הם אמורים לשלוח עובדות סוציאליות שמגיעות ורואות מה קורה, בדרך כלל, כמובן, לא בשביל לבדוק מה קורה עם העובדת, בעיקר כדי לבדוק שהכל בסדר עם המעסיק, כן? זאת אומרת, יש להם נאמנות כפולה, גם נאמנות לא ברורה בדיוק, לא הייתי מגדירה את זה ככה, אבל גם לעובדת וגם למעסיק.
אבל איך בעצם הלשכות יכולות לבקר את מה שקורה בתוך הבית? הרי יש לנו עבודה שכולה מתנהלת בתוך בית, בין מעסיק שהוא מטופל לעובדת, בעצם 24 שעות ביממה, 6-7 ימים בשבוע?
לפחות 6, רבות מהן נשארות לעבוד גם ביום השביעי, ואני חייבת לומר שכאילו יש נשים, בשנים הראשונות של העסקה הן מבקשות לעבוד בשבת, כי הן פשוט מחזירות חובות מטורפים, אז הן צריכות עוד כסף כדי להישאר, וגם יש עובדות שאין להן עוד מגורים חוץ מהמגורים של המעסיק, במיוחד עובדות שאין להן קהילה פה תומכת, כן? יש פה הרבה פיליפיניות, נגיד הרבה מאוד שנים פיליפינים, פיליפיניות נמצאים פה, יש פה כבר ארגונים, יש פה כבר דירות, דברים שככה קורים מאוד קהילתיים. אני רואה שנגיד באוכלוסיות שהן יותר חדשות, כמו למשל עובדות מאוזבקיסטן, הקהילה הרבה פחות תומכת, אז נמצאים במצב שאם המעסיק נגיד, מפטר אותם על המקום, בבקשה, כאילו, את יודעת, כאילו, משחררות אותם, אני אומרת משחררות, כי הרבה פעמים משתמשות במושג release, אז מפטרות אותם, הן נשארות בלי קורת גג, ואז אנחנו הרבה פעמים הגענו למצבים שאנחנו מגיעות ביום ראשון בבוקר, ויש לנו עובדות במדרגות של קו לעובד, שמחכות לאיזשהו מוצא פה.
אז או שהן באמת מפוטרות ואין להן ללכת, או שבהרבה מקרים המעסיק הקשיש נפטר, ואז ישר, זאת אומרת, המטפלות הן כנראה האדם שבילה איתו הכי הרבה זמן בשנותיו האחרונות, ואז הוא נפטר, והן מגיעות אליכן, והן מתחילות, והן צריכות להתחיל להתעסק בכסף ולבקש מהמשפחה שלו את התשלומים, ומה הן מגלות בשלב הזה?
אז יש לנו פה הרבה מאוד מעסיקים, כן? הרבה מאוד עובדות, אז יש ריינג' רחב של דברים, אבל אנחנו רואות דברים שחוזרים, והם כל מיני מצבים, שהמשפחה של המעסיק מגלה בשלב מאוד מאוחר, שבעצם לעובדת צריך לשלם עכשיו הרבה מאוד כסף. זה נובע גם העובדה שהמדינה לא מספקת למעסיקים האלה פתרונות להפרשת כספים. לא מספקת להם הדרכה על איך צריך להתמודד עם התשלומים האלה. יותר מזה, הביטוח הלאומי מאפשר להם לקבל חלק מהכספים, הביטוח הלאומי קובע לפי רמות מסוימות, סכומים שמועברים למעסיקים האלה מדי חודש, לפי הרמה של של הסיעודיות ולפי הרמת ההכנסות, מעבירים להם איזה שהם סכומים שלא מכסים את כל העבודה בדרך כלל, אבל מכסים, יכולים לחסות הרבה. ובמקרים רבים יש חברות סיעוד, חברות כוח אדם לכל דבר ועניין, שהביטוח הלאומי מקבל מהם את הכסף, ואז משלמים את זה לעובדת. הרבה פעמים העובדת לא רואה תלוש, זאת אומרת, לא רואה תלוש, לא, אין לה שום הבנה לגבי מה המרכיבים של השכר שלה, השכר שלה נחזק לחלוטין כנטו, והמעסיק, כשבבואו לשלם לה את שארית השכר, משלם לה בפועל, זאת אומרת, הזכויות שלה ששמים בתלוש, כן, ומן הסתם שמים שם גם כל מיני דברים הזויים, כמו החזקת רכב ראינו, כפפות, דברים מהסוג הזה ששמים אותם בכוונה, מי שלא מכירה את הרעיון הזה של תלוש השכר, שמים את זה בגדול, כי לא צריך להפריש לזה לכאורה לפנסיה ופיצויים, ואז מכניסים לתוך תלוש השכר כל מיני זכויות כאלה ואחרות שלמעשה נבלעות בתוך השכר של העובדת, כן? אז העובדת לא מקבלת אותם בפועל, מי שמקבל אותם זה מעסיק הסיעודי. עכשיו, הן מגיעות אלינו, עכשיו, תקופת הקורונה גרמה לזה שהן לא מגיעות אלינו, כן? אנחנו נמצאות בתקופה, כשהסתה ואני הכרנו, אז היא ראתה את ימי ראשון וישני בקו לעובד, המוני עובדות צובעות על הכניסה למשרד, מבקשות סיוע בעיקר במיצוי זכויות, מתנדבות, שיש לי צוות מתנדבות שהוא באמת מדהים, בדרך רובן נשים, רובן נמצאות בגיל הפנסיה, שמטפלות בעובדות האלה בצורה פשוט מדהימה, ובית ספר לאנושיות, באמת משהו מיוחד. אז המון המון עובדות שצובעות על השערים שלנו, והן באות לכאורה לעשות איזה משהו פשוט, והרבה פעמים זו הפעם הראשונה, ששואלים אותם, אז מה, איך היה? איך היה העסקה? כאילו, בואי ספרי לי קצת מה שלומך עכשיו, מה קורה איתך עכשיו. ואז, הרבה פעמים אנחנו הגענו למצבים שמנשים שבאות למצוא את הזכויות שלהם, אנחנו פתאום מזהות דפוסים של העסקה פוגענית נוראית, כלומר...
מה זה אומר, העסקה פוגענית? לאן זה הולך?
אז מראש בוא נדבר על זה שהנהלים של רשות האוכלוסין, שאולי עוד מעט קצת נרחיב על הנהלים האלה, גורמים לזה שכל הסיפור הזה הוא גבולי העסקה בתנאי עבדות. כלומר, כבר מזה שהן מרוויחות פחות מהשכר השעתי שהן אמורות להרוויח, כן? אגב, בהחלטת בית המשפט העליון.
בדיוק, האמת, בקורס בדיני עבודה בדיוק למדנו את פסק דין גלוטן, שבעצם ההחלטה הייתה שיש לנו פה, שאוכלוסיית המעסיקים, בניגוד לרוב דיני עבודה, זו גם אוכלוסייה מוחלשת. והשופטים לא ראו לנכון להכיר בזה שהעובדות מוחלשות מספיק, כדי לתת להן שעות נוספות, שהרוב המוחלט של השעות שלהן נוספות, כי שוב הן עובדות 24-7.
עכשיו, אגב, בפסק הדין נכתב מפורשות שצריך למצוא הסדר. ההסדר הזה, 11 שנה אחרי, קצת יותר מ-11 שנה אחרי, אנחנו לא רואות שום הסדר, להפך. זאת אומרת, יש רק פגיעה ואיומים בפגיעה. אנחנו שומעות לא פעם ולא פעמיים שצריך לשלול את הפנסיה, שצריך לשלול, הם לא מגיעות פה לגיל פנסיה, אז לא מגיע להם פנסיה, אז רק לעובדים ישראלי, כל מיני דברים כאלה. אבל, אז הרבה פעמים העובדות האלה מגיעות אלינו במצב שהוא מתברר רק כאשר הם לא התכוונו לספר, אבל אנחנו שומעות על, כמעט כל שבוע אנחנו שומעות על הטרדות מיניות. הטרדות מיניות שהרבה פעמים נובעות גם ממצב קוגניטיבי נמוך של המעסיקים, זאת אומרת, אנשים עם דמנציה שעוברים דברים קשים מאוד ולא שולטים בעצמם, אבל לצערי גם מהרבה אנשים שבהחלט שולטים בעצמם, ואני לא מדברת גם רק על קשישים, אני מדברת גם על בני משפחה, וגם, ואני מדברת על רנג' מאוד רחב של הטרדות מיניות, החל מהערות והצעות מגונות, חוזרות ונשנות, שידול לזנות של חברות, דברים מהסוג הזה, ועד לגרומינג, מה שנקרא גרומינג, איזשהו ניסיון של המשפחה, של בן משפחה, לנסות ולפנק את העובדת בכל מיני דברים, בשביל שהיא תיתן לו תשומת לב, וכשהיא לא נותנת לו תשומת לב, זה מתפוצץ. רק בשבוע שעבר טיפלתי במקרה של עובדת שטיפלה באדם שהוא בעל מוגבלות, נכה צהל, שהטריד אותה מינית במשך כל תקופת העבודה שלה אצלו, עד שהיא החליטה שהיא רוצה לעזוב, ואז אמרו לה בלשכה, תשארי עוד קצת. הלשכה הפרטית, מי שמנהל את העסקה, אמרו לה פשוט תשארי עוד טיפה, שתגיעי לשלושה חודשים אצלו, ואז תוכלי לעזוב. המעסיק הזה עד היום לא שילם לה זכויות מאוד מאוד בסיסיות שמגיעות לה. והלוואי שזה היה איזה מקרה נקודתי, שהייתי אומרת, אוקיי, פעם ב' מגיע איזה מקרה של תרדה מינית, או תקיפה מינית, כן? זאת אומרת, היו מקרים של תקיפה מינית פרסי, דברים מאוד מאוד קשים, שאני אפילו לא באה לדבר עליהם יותר מדי, אבל באמת ניצול מיני מוחלט של עובדת מוחלשת, שגם מאוד מופתעת מכל הסיטואציה, והרבה פעמים נמצאת במצב שיש פה הבדלים תרבותיים מאוד, מאוד קשים, עובדת שלא הבינה שזה לא בסדר, שהמעסיק מנשק אותה, בחשבה, זאת אומרת, שזה נחשב תרבותית, כאילו כל מיני. אז יש לנו פה אוכלוסייה של עובדות שמגיעות גם ממקום של חוב מאוד גדול, גם באיזשהו שלב המעסיק, אם העובדת מתפטרת, המעסיק, זאת אומרת, היא תהיה במצב שהיא לא תוכל לחדש את האשרה שלה, או שהיא תוכל לעבוד רק עם סוג מסוים של מעסיקים מאוד 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 קשים ומאוד מורכבים.
זאת אומרת, מלכתחילה, האשרה שלהן היא לחמש שנים, שלושה חודשים, ואז אחרי הנקודה הזו, מה קורה?
אז זה עובד כך. קודם כל, כשהן מגיעות ארצה, אז הן מקבלות אשרה שמתחדשת, זאת אומרת, אם המעסיק, אם אין לך מעסיק, אין לך אשרה. אז כך שאת חייבת במשך השנים הראשונות לעבודה שלך, באופן ספציפי 4 שנים ו3 חודשים, להתביית על מעסיק שאת יודעת שאת רוצה להישאר איתו, ליטרלי להתביית, כי זה ממש לגור בתוך הבית. ואז, עכשיו, בתקופה הזאת גם יש הגבלות, כלומר, אם עובדת מתפטרת יותר משלוש פעמים בשנתיים, אז יקראו לה לבירור במשרד הפנים, כדי להבין למה היא מתפטרת כל כך הרבה. אם עובדת, הגיעה לארץ לעבוד רק באזור מסוים, נגיד אזור הפריפריה, יש שלושה אזורים בישראל, כאילו שזה אזור תל אביב, אזור שהוא המרכז, למרות שהוא גם כולל את חיפה, ואזור פריפריאלי, שזה מקומות יותר מרוחקים, אז אם הגעת ואת כאילו התחלת לעבוד בפריפריה, את תהיה חייבת להמשיך לעבוד רק בפריפריה.
והרעיון הוא שאין מלכתחילה לא ירצו לעבור לפריפריה?
כן, מה הבראנו הטענה של המעסיקים היא שהן באות לארץ, ואז קופצות להן לתל אביב, כן? שהן זונחות את המעסיק שמצוי בפריפריה ועוברות לתל אביב, כך שבעיקרון הדרך היחידה לעבור לאזור גיאוגרפי אחר, זאת אומרת, אם את בתל אביב, את יכולה לעבור לפריפריה, אבל אם את בפריפריה, או באזור המרכז, את יכולה לעבור לתל אביב, רק אם המעסיק שלך נפטר, הוא עבר לבית אבות. זאת אומרת, אם את מתפטרת, את חייבת להישאר באזור. עכשיו, זו הגבלה שהיא לכאורה לא מאוד קשה, כן? אבל זו הגבלה נוספת על סך ההגבלות של עובדות סיעוד. אז יש את שתי ההגבלות הללו של הפיטורין, ויש הגבלה נוספת שאם את, מה שנקרא, נוטשת את המעסיק, הכוונה בנוטשת זה עוזבת ללא הודעה מוקדמת, את מסכנת את האשרה שלך ואת תקראי לבירור במשרד הפנים לפני שתגיעי למעסיק הבא.
כשזה באמת יכול להיות במצב שאין לה ברירה אלא לעזוב.
נכון, ואני חייבת לומר שאני מוצאת את עצמי, אני אגיד השבוע היה לנו מקרה של עובדת שרק אמרה לי, תוציאו אותי מכאן, כאילו, כנראה שהיא גם הייתה, היא עובדת שכבר עברה התמודדות עצבים אחת, דברים מאוד מאוד קשים, ואמרתי לה, אם את לא חווה אלימות בפועל עכשיו, תתני התראה מוקדמת, בשביל שאחר כך לא תצטרכי להסתבך עכשיו, והעובדת הזאת היא דוגמה אחרת טובה, כי זו עובדת שנמצאת פה בישראל כבר 5 שנים, ובשלב הזה, אם היא מתפטרת, היא תוכל לעבוד רק עם מעסיק בעל מוגבלות, צעיר, במוגבלות מאוד 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 גבוהה, זאת אומרת שהיא תהיה מוכרחה לעבוד בעבודה הכי קשה שיש למאגרות עבודה בסיעוד, כי המטרה היא לעודד את העובדת הזאת, היא להישאר כמה שיותר במקום העבודה, ושהיא תסיים את העבודה שלה רק כתוצאה מפטירה של המעסיק, או מעבר למוסד סיעודי, ואז המטרה של המדינה זה להשאיר אותה שם, ואם היא תתפטר, אז שתלך, זה התמריץ, כן? שתלך למעסיקים הקשים.
והמעסיקים הקשים, זה בעצם נקרא אשרה הומניטרית?
כן, עכשיו, אשרה הומניטרית מתחלקת לשניים, זה כאילו, התחום הזה, זה תחום של נהלים, זה תחום שאני, בקו לעובד 3.5 שנים, ולקח לי בערך שנה להבין את כל הנהלים שחלים על התחום הזה, ולא בכדי, דרך אגב, כאילו, ברור שהמטרה פה היא לסבך, וברור שהמטרה פה היא שגם דברים לא יהיו לגמרי ברורים.
כאילו, האנשים בסיטואציה גם עובדת שמגיעה מארץ אחרת ולא דוברת את השפה, לפחות לא דוברת טוב את השפה, וגם מעסיקים שהם לא מעסיקים מקצועיים, הם חדשים לסיפור הזה של העסקה, צריכים פתאום להתמודד עם המון המון נהלים קשים להבנה של רשות האוכלוסין.
כן, אני חושבת שזה בלתי נסבל, אני חושבת השירות הזה של, קודם כל אנחנו נמצאות, נעבור רגע לדבר על זה קצת, אם כבר העלית את זה, הנושא של התבגרות האוכלוסייה, הזדקנות האוכלוסייה, whatever we want to call it, זה נושא שהוא מאוד מעסיק את, את העולם עכשיו, כן? כי זה, יש פה הרבה דברים שיושבים על מצב כלכלי, שיש פה כוח שהוא לא כוח יצרני, זאת אומרת, הם לא עובדים, למרות שכמו שאנחנו יודעות, אנחנו רואות היום בעובדות, עובדות ישראליות שעובדות עד גיל 75-80, בשביל להחזיק מעמד, כי אין להם פנסיה, או כי אין להם מאיפה להתפרנס. אנחנו גם אותן מקבלות בקו לעובד, עובדות משק בית מאוד מאוד מבוגרות, שעובדות הרבה שנים, אבל בהקשר הזה, אנחנו חייבות לדבר על העניין שמדינת ישראל שמה את כל הביצים שלה בסל הזה של מאגרות עבודה שמגיעות ממקומות עניים, חייבות לעבוד בעבודות קשות, מגיעות לפה, נמצאות בתלות, כמו שאנחנו תיארנו עד עכשיו, כבר אפשר להבין שיש תלות מאוד גדולה של העובדת במעסיק, ולא פחות מזה, אני חושבת אפילו לפעמים יותר, תלות של המעסיק בעובדת, ואז נוצר מצב שאם יש חיבור טוב, זה מדהים, כן? זה מדהים באופן מוגבל, כי העובדת הזו מבלה פה שנים רבות, בלי שיש לה אפשרות להביא לפה את המשפחה שלה, בלי שיש לה אפשרות ללדת ולהישאר עם התינוק, בלי שיש לה אפשרות לחיי זוגיות, אשכרה הנהלים של רשות האוכלוסין אוסרים על העובדת להיות בזוגיות עם עובד אחר, זאת אומרת, מותר לה להיות באזרחות, בזוגיות עם ישראלי, כי לישראלים יש זכות לחיי משפחה, אבל אם היא סתם רוצה פגשה איזה פלו מטפל, או סתם מאגר עבודה אחר, אז מדינת ישראל אשכרה אוסרת על זה.
ואז מה שקורה, אם זה מתגלה, אם נגיד, למשל, שניים נכנסים לזוגיות ונולד ילד, וזה מתגלה, אז מה שקורה,
אחד מהם צריך לעזוב את ישראל.
לעזוב את ישראל.
כן. כלומר, הם לא יכולים לשהות כאן, שניהם. זה, הם יושבים על איזשהו, זאת אומרת, הנהלים קובעים שכאשר עובדת נכנסת לישראל, אסור שבן הזוג שלה יהיה פה, אסור או אמא שלה או אבא שלה יהיו פה, ומותר, כאילו, אחים ואחיות מותר, כן? אבל אסור לך להיות, אסור לך לבוא למקום שהבן הזוג שלך נמצא בו.
אז בעצם האוכלוסייה המזדקנת, יש לנו צורך ביותר ויותר עבודה סיעודית, וכרגע הפתרון של מדינת ישראל הוא להביא אוכלוסיית עובדים מחוץ לארץ, שבתנאים שהם מאוד, אמרת, מאוד מאוד קרובים לתנאי עבדות, תנאים קיצוניים, תנאי תלות, והטיעון שנפוץ זה שישראלים לא היו מוכנים לעשות את העבודה הזו. כל הזמן שומעים את זה, גם בנוגע לעבודת חקלאות, בנוגע לעבודת בניין, ישראלים לא היו מוכנים לעשות את העבודה הזו. עכשיו, אפשר להבין את זה כשהעבודה היא עבודה של 24, 6 או 7, בלי שעות נוספות, במעט פחות משכר מינימום, אבל זה באמת הפתרון היחיד?
אז כמובן שזה לא הפתרון היחיד, זה פשוט הפתרון שהכי זול למדינה. אני, בהקשר הזה אני הרבה פעמים משתפת פעולה עם מעסיקים, מול המדינה בהקשרים האלה. אז יש פתרונות אחרים לסיעוד של קשישים, ובפרט קשישים במצבים קשים. אנחנו רואים שאין פיתוח של מוסדות סיעודיים, אין פיתוח של מרכזי יום לקשישים, אין פיתוח של כל פתרון אחר שיכול להיות טוב למעסיקים, פרט לאותה עובדת שעובדת רק אצל מעסיק ספציפי, חייבת להישאר לגור אצלו. זה הביצים שהמדינה שמה בסל, שם זה הסל שלה. עכשיו, אנחנו הצענו, בכל פנייה שלנו לרשויות בהקשרים האלה, אנחנו סבורים וסבורות שחשוב מאוד להתייחס לעניין של הזדקנות האוכלוסייה, לא רק מנקודת מבט של לכבות את השריפה עכשיו, כן? אנחנו, אי אפשר להסתמך על העובדות האלה, בתור הפתרון היחיד, לאנשים סיעודיים שנמצאים בתקופה אולי הכי קשה בחיים שלהם, והם נדרשים להעסיק עובדת, הרבה פעמים באופן כפוי, כן? הם לא היו רוצים להעסיק את העובדת הזו, ולא לספק להם שום פתרונות אחרים, ובנוסף לזה גם לא לספק להם שום מידע וסיוע ועזרה בהבנת הזכויות שלהם במה שצריך להיות, ולא לספק, כמובן, בעיקר, לא לפקח על זה באופן תמידי, זאת אומרת, באופן קונסיסטנטי. אנחנו רואות את זה, יש עובדות סוציאליות שאמורות להגיע לביקורים אצל המעסיקים והעובדות. אני עכשיו נתקלתי במקרה גם, שעובדת שהוטרדה מינית, עובדת שהגיעה מרומניה, היא לא מדברת שום שפה חוץ מרומנית והונגרית. העובדת הסוציאלית שנשלחה לבית כדי לראות מה קורה שם, מה קורה בתוך הבית, לא דיברה איתה מכיוון שהיא לא דוברת את השפה שלה. היא לא כל כך הבינה מה קורה איתה. היא באה לראות שיש לה חדר בבית, וזהו. זאת אומרת, בזה זה נגמר. עכשיו, יש לנו כבר דרך לבקר את העובדת ולראות מה קורה איתה, אז אפילו מזה מתעלמים. זאת אומרת, יש התעלמות מוחלטת. עכשיו, כשאנחנו מדברות על הזדקנות, עכשיו יש איזה ניסיון כלשהו להסדיר את התחום הזה מחדש. זה בא מתוך זעקה של המעסיקים, כן? שנשמעו, נשמעה על אוזנה של הילד שקד, והחליטה לעשות איזשהו צוות שיבחן את האפשרות להעביר את העסקה מהמעסיקים הפרטיים לתאגידי העסקה, שזה קורה בענפים אחרים, כמו בניין וכו'. ואנחנו כבר רואות, עוד לא הופענו מול הוועדה, אבל הגשנו נייר עמדה לוועדה הזו, אנחנו אמורות להופיע שם בסוף ינואר, אבל אנחנו רואות כבר את הקולות הנשמעים, בוועדות הכנסת אנחנו פוגשות אותם, אנחנו פוגשות אותם בעוד כל מיני פאנלים אחרים, הקולות הנשמעים שמדברים על כך, שלצורך ההטבה עם המעסיק, צריך לפגוע בעובד, כלומר, כך זה עובד, כך זה נחזה, התינה, אני חושבת שיש פה משהו מאוד חשוב על רגשות, כן? התחלתי להגיד את זה מקודם, שדיברנו על אם זה עובד זה מדהים, אבל אם זה לא עובד, או שאם זה עובד, אבל אין חיבור אנושי, או אם זה עובד, ויש קושי כלכלי מאוד גדול למשפחה לעמוד בזה, זה יוצר תינה וריחוק, וגורם לדברים בלתי נסבלים, כמו הניסויים הכי קלאסיים, של לתת למישהו כוח, ולראות איך הוא משתמש בו. אני רואה את זה, כשאני כזאת ישראלית, ומדברת עם משפחות שמטופלים, ואיך הן אומרות לי דברים שאני בשוק, שבן אדם אנושי יכול לעלות על שפתיו, כמו למשל, סגרנו איתה שלא תיכנס להיריון, אני לא מבינה מה היא נכנסה להיריון, עובדת שחלתה בסרטן, והגיעה, עבדה 8.5 שנים עם מעסיק, דיברתי ממש שבוע, והוא אומר לי, למרות הסרטן, היא יכולה להמשיך לעבוד איתי, לא מצאתי אף עובדת אחרת, אני לא מבין למה, מה הקטע שכאילו, היא צריכה לעבוד, היא צריכה לצאת לחופש בגלל הסרטן, עובדת הייתה אצלי, כן? היא לא במצב לעבוד בכלל. עכשיו, זה דברים שנשמעים קיצוניים, אבל הם לא קיצוניים, אני שמעת את זה כל הזמן. זאת אומרת, זה גם הדיבור הזה של כאילו היא לא עשתה כלום, היא ישבה כל היום כמו בית מלון, וגם הדיבור, בהקשר, זאת אומרת, דיבור שהוא, היא הייתה כמו בת משפחה, אני לא מבינה מה, כי הרי בת משפחה, לא בקשים לך כסף, אלא אם כן אני הצפתה או משהו, ואז את אולי תבקשים לך כסף בחגים, בת משפחה, לא, זה נראה להם, הרבה מאוד הם נפגעים, שהיא באה למצוא את הזכויות שלה בסיום העסקה. התלות והקרבה והאינטימיות כל כך גדולה, שזה מין מוציא את ה... יש איזה סוויץ' שאת לא מבינה שבעצם את מעסיקה פה עובדת, וההבנה שאת מעסיקה, הרבה פעמים מביאה מעסיקים לכזאת פגיעות, שזה פשוט מתפוצץ, וזה גם קורה תוך כדי העסקה, אם העובדת מבקשת העלאה, אם העובדת מבקשת עזרה, זאת אומרת, אלה דברים שהם מאוד קשים, במיוחד כשכל דיבור של העובדת על זכויות, נחזה ביניהם כחוצפה. כי בוא נה, העובדת הזאת היא מה הסיפור, היא באה לארץ, כאילו בארץ שלה הייתה מרוויחה הרבה פחות, אז מה עכשיו היא מתבחינת לי שהיא רוצה עוד כסף? ועוד היה לי, הייתי, ישבתי בדיון בבית הדין לעבודה, כשהסברנו שעובדת, המעסיקים לקחו ממנה איזשהו סכום של כסף מהשכר שלה, שהיא קיבלה מחברת הסיעוד, אותה חברה שמשלמת שירותי סיעוד דרך הביטוח הלאומי, אז היא קיבלה בשכר יותר, השכר שלה שהיא קיבלה מחברת הסיעוד היה יותר גבוה מהשכר שנסגר עם המשפחה. אז המשפחה לקחה ממנה את הכסף הנותר, כן? כמו שזה שלה עובדת, אבל מבחינתם, והמעסיקה אמרה את זה בבית משפט, היא הייתה צינור, צינור להעברת הכספים מהביטוח הלאומי אלינו. זאת אומרת, ההחפצה, במובן הכי בסיסי של המילה, פשוט החפצה, נוצרת שם באופן כמעט טבעי מהאופן שאנחנו רואות את העובדת, שהרבה פעמים, לא כל הזמן ולא בסדר, התכללות, אבל בתור איזה משהו נלווה, כמעט בלתי נראה, של, שיש לו תפקיד בעולם, והתפקיד שלו מיועד רק ל-loved one שלי, לסבתא שלי וכולי, זאת אומרת, דברים מהסוג הזה, ואנחנו רואות את זה, קורה בסיעוד לא סתם, זה קורה כי הנהלים וכל הבסיס של הדבר הזה מביא את זה לשם, ואם זה לא קורה, זה באמת מדהים.
אז באמת יש פה מערכת שלמה שיוצרת תודעה גם אצל המעסיקים ועכשיו גם אצל גורמי המדיניות של מחשבה שיש לנו פה משחק סכום אפס, שבתוך הגבולות של הבית, שיש בו מטופל או מטופל ומשפחה, ועובדת, יש משחק סכום אפס, שכל מה שהיא מקבלת, זה על חשבונם. אבל, ובאמת נראה שכל, לרוב, משפחה הטיפוסית, מה שיש להם כדי לשלם לעובדת, מגיע מביטוח לאומי. זה מסגרת המשכורת.
הם בדרך כלל לא, הם בדרך כלל מקבלים פחות ממה שאמורים לשלם לעובדת.
אבל, אנחנו גם לא יכולים לצפות מהמשפחה הטיפוסית לשלם כרוי על עבודה כל כך כל כך אינטנסיבית, עבודה כל כך חשובה. זה צריך להיות הרבה יותר.
גם ההצעה שלנו, אנחנו חושבות, אנחנו מבינות את זה, כן? אנחנו מבינות את זה בקו לעובד, ובכלל אנחנו פשוט חושבות שצריך למצוא דרך להסדיר את העבודה הזאת בעיקר בהקשרים של מנוחה. זאת אומרת, לאפשר לעובדות הללו מנוחה סבירה מדי יום. היום אין שום דבר שמגביל את זה. חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על העובדות האלה. יום המנוחה השבועי שלהם הוא של 25 שעות נטו, בניגוד ל-36 שעות של כל העובדים, כן? 25 שעות. הרבה פעמים הם נמצאות במצבים שאין להם זמן חופשי במשך היום, שהם נגיד יכולות להיות מה לצאת, להתרנן, ללכת לעשות סידורים וכו'. בשביל זה צריכות שמישהו יחליף אותם, אז הם... אז במשפחה, אתה יודע, אנשים עובדים, כאילו, זה כזה, הרווחה של המשפחות תלויה בעובדת, זאת אומרת, הרווחה של הילדים, זה תלויים ממש בעובדת כמו אוויר לנשימה. יש לי אחת המתנדבות שלי, שהגיעה אלינו אחרי שהיא העסיקה עובדת סיעודי, אמרה לי, אנחנו רק נתנו לה כסף כדי שלא נצטרך להיות שם. וזה לא מצב, זה לא מצב מאוד מאוד נדיר, כן? אז אנחנו רואות שהמשפחות, בגלל התלות המאוד מאוד גדולה הזאת, ובגלל העובדה עובדת, היא ספק השירות היחיד, כן, סליחה על הספק השירות, כן, אבל ש, שמאפשר לקשיש הסיעודי חיים בכבוד, אז נוצרת פה, התלות הזאת היא מייצרת פשוט את כל הבעיות בתחום הזה, כמעט את כל הבעיות. יש עשבים שוטים ויש בעיות וזה, אבל התלות המטורפת הזאת היא של גם עבודה כל כך אינטימית, שהמעסיק תלוי בה באופן מטורף, מוגזם, בלתי סביר, מייצרת דפוסים של ניצול שהם בכלל לא מוכרים למחשבה הרגילה של עבודה. והפתרונות לא יכולים לבוא מפגיעה נוספת בעובדות האלה בשביל המעסיקים. עכשיו, אנחנו חושבות, כאילו, מדובר פה בשירות סוציאלי, כן? זה לא חברת בניין שעכשיו מביאים לפה מאגרי עבודה בבניין, שעושים עבודה מאוד 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 קשה, ויש תחרות בין החברות, והשוק החופשי עובד לו פחות או יותר, כאילו, את יודעת, כאילו זה כזה, זה שירות סוציאלי, קלאסי, של סיוע לקשישים, אזרחים ואזרחיות המדינה, והמדינה, ומה שקורה בפועל זה שאין פה שולי רווח של אף אחד, כן? כאילו, האנשים היחידים שמרוויחים מהעבודה הזאת, זה, שמרוויחים פרט לשכר, כמובן, זה כל מיני גוזרי הקופונים בדרך, שאני מדברת על, כמובן, על השכות הפרטיות שמקבלות את הדמי תיווך הבלתי חוקיים, שמקבלות 2,000 שקל על כל השמה, שכל פעם שמתחלף המעסיק צריכים לקבל עוד 2,000 שקל, עכשיו רוצים גם להעלות את דמי התיווך שהעובדות משלמות באופן רשמי ללשכות האלה, מעבר לדמי תיווך הלא רשמיים, וחברות הסיעוד, שהן חברות שעובדות עם הביטוח הלאומי, ומקבלות סכום מאוד גבוה עבור כל שעה של העובדת, ובטוח גוזרות, מה זה בטוח? בפורשות, גוזרות קופון על מה שלא מגיע לעובדת ולא מקבל, לא מגיע למעסיק בסוף, כן? הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי רבה עם חברות סיעוד בשם העובדת ובשם המעסיק. זאת אומרת, אז יש לנו, ההצעה שאנחנו היא מאוד ברורה, כן? אנחנו חייבים לקחת את זה מהידיים הפרטיות.
כרגע, כשזה בשוק הפרטי, אבל יש כל כך הרבה נהלים שמסדירים את המערכת הזו, וגורמים לה להיות ככה, המדינה לחלוטין עומדת מאחורי השיטה, שהלשכות וחברות הסיעוד מרוויחות מנה. איך זה קורה? איך העדיפות הראשונה היא לא למען העובדות, או למען המטופלים?
בעיקרון זה כן למען המטופלים, לכאורה, כן? עכשיו כל הנושא הזה של הוועדה, הצוות הזה שמתכנס, המטרה שלו היא לנסות להוציא מהמעסיקים את ההעסקה. זאת אומרת, שהמטופלים לא יהיו מעסיקים. שזה בעיקרון מטרה חשובה ונעלה, אבל המטרה היא לא לקחת את זה לידי המדינה, אלא פשוט לתת עוד כוח לאותם תאגידים. עכשיו, בגדול, אנחנו בעד שמעסיקים פרטיים לא יצטרכו להתעסק עם זה, אבל גם למעסיק מוסדי, אם יש לו שורת רווח, יש פה בעיה. וגם אם אין לו שורת רווח, דרך אגב, כן? גם עמותות, זה לא בדיוק הדבר הכי מדהים. זה אולי יכול להיות יותר טוב, אבל זה לא רעיון מעולה. אנחנו רואים גם חברות ציוד שהן עמותות, כן? עכשיו, המדינה מאפשרת את זה כי זה זול בשבילה. זה זול. המחיר היחיד במרכאות, אני עושה כזה עם האדם של מרכאות, המחיר היחיד שהמדינה משלמת זה שאופס, פתאום נשארים פה קצת פיליפינים, פתאום נשארים פה קצת עודים, יש ירידה זאת אומרת, יש עלייה של לא יהודים בישראל. המדינה עושה כל מיני דברים כדי למנוע את זה כמובן, כן? אבל זה המחיר שהמדינה מוכנה לשלם לכאורה, ורואים את זה בקורונה בצורה מטורפת. בקורונה המדינה הודיעה שכל מי שהגיש בקשה הומניטרית, זאת אומרת, הגישו בקשות, לא ינקטו נגדם פעולות אכיפה. עכשיו, מה זה אומר פעולות אכיפה? זה אומר שהם לא יגורשו, כן? זה בסך הכל, המעסיקים היו צריכים עובדים שישארו כאן בתקופת הקורונה, במיוחד שהיו סגרים והשדה התעופה סגור, ואי אפשר להכניס לפה עובדים, והייתה מצוקה מאוד גדולה, וכולם מדברים על זה וטטטם. אבל הם נתנו לאוכלוסייה מאוד מסוימת שלא תהיה אכיפה, אוכלוסייה שהגישה בקשות הומניטריות, גם אם הם סורבו, כן? אני לא אכנס לכל מהלך שכאילו, זה באמת לטבוע בנהלים, הבירוקרטיה הכי לא מתקשרת שיש, את חייבת להיות עם עורך דין, את חייבת להיות עם לשכה פרטית שתטפל לך בזה, את חייבת לשלם כסף כדי להתמודד עם הדבר הזה, כן? אז נגיד, אם הגשת בקשה הומניטרית שסורבה, את יכולה להמשיך להישאר פה, אבל את יכולה להמשיך להישאר פה, וחלק מהעובדים האלה גם הולבנו. זאת אומרת, הייתה הוראת שעה, והם הולבנו. אבל מה שקורה בפועל, זה שהביטוח הלאומי אמר, אוקיי, כל עובד שנשאר פה, גם אם לא חוקי, בלי עכשיו, לא עושים, הגיש בקשה הומניטרית, לא הגיש בקשה הומניטרית, כל עובד כזה, אנחנו מאפשרים לא לעבוד פה, ושהמעסיק יקבל עבורו כסף מהביטוח הלאומי. אוקיי? זאת אומרת, שגם המעסיקים, גם העובדים שנשארים פה שהם לא חוקיים בלי קשר לעניין של ההומניטרי, יכולים לקבל כסף מהביטוח הלאומי, דרך חברת סיעוד והכל. עכשיו, מה שקורה עם חברות סיעוד ובכלל, זה שאת הכסף של הפיצויים והפנסיה של העובדות האלה הם שמים בפיקדון. הפיקדון הזה, מטרתו בגדול, זה שהעובדים ייצאו מישראל. הם מצטברים שם הכספים, את יכולה לקבל את זה רק כשאת יוצאת מישראל, ואם את נשארת בישראל באופן לא חוקי יותר מחצי שנה, בום, נעלם הכסף עכשיו. אני לא מדברת על פה סכומים קטנים. זה 40 אלף שקל על החורים, 30 אלף שקל, כל הפנסיה והפיצויים של עובדת שעובדת פה במשך שנים ארוכות. ואז פתאום אנחנו מבינות שכל העובדות שנשארות פה, לא חוקי, כן? מה זה לא חוקי? Undocumented, ולא הגישו בקשה הומניטרית, באות לצאת מישראל, בום, אין להם פיקדון, נגמר, לקחו להם את הכסף.
כלומר, אין להם פנסיה.
אין להם פנסיה ופיצויים מחברת הסיעוד. עכשיו, הביטוח הלאומי נותן להם כסף, כן? זאת אומרת, הביטוח הלאומי, חברות סיעוד, זאת אומרת, כסף שהם, יותר מזה, הכניסו להם לפיקדון כסף, ולא היו אמורים בכלל לאשר את הכניסה הזאת לפיקדון, בגלל שזו עבודה לא חוקית, כאילו, לכאורה, כן? אבל כן הפקידו להם את הכסף בפיקדון, אבל המדינה לוקחת להם את הכסף מהצד השני. עכשיו, אני לא יודעת אם זה לגמרי היה מובן כל מה שתיארתי עכשיו, אבל אני אסכם את זה, שבגדול, המדינה עכשיו רצתה להשאיר עובדים שיעבדו פה עם קשישים, אפשרה להם, נתנה להם כסף מהביטוח הלאומי מצד אחד, ולוקחת להם את הזכויות שלהם ביד השנייה, אם הם לא מגישות בקשה הומניטרית, שזה גם, הרבה פעמים כאילו אומרים להם, אין לכם מה להגיש בקשה הומניטרית, היא בטוח תסורב. אז אנחנו רואות פה ממש, זה גם העניין, כאילו, הגענו לזה מדבר על המחיר, כן? על המחיר של ההשתקעות, כן? שכאילו זה הפחד הכי גדול של רשות האוכלוסין, השתקעות, שהם לא ישתקעו פה, שלא עכשיו יהיה לי פה ילדים, ועוד פעם יהיה לי עוד פעם החלטה של ילדי עובדים זרים, כל הסלבריטיז יצטלמו עם הילדים החמודים, שהם יודעים רק עברית, ופתאום תהיה פה מחאה, שישלמו, הם רוצים שהילדים לא יהיו פה, שלא יהיו פה ילדים בכלל, אם אפשר, ואני שמעתי נציגה של רשות האוכלוסין, שאשכרה אמרה לי, מה אני אעשה שיש לה תינוק בבטן, אני לא יכולה להוציא אותו. זה נאמר, לא רק לי, אני חייבת להגיד. וכשאנחנו מגיעים למצב הזה, שבו אנחנו מבינים שהעובדות האלה באו לפה לעשות מטלה מאוד מסוימת, והם לא בני אדם, הם לא יצורים, הם לא שאסור להם זוגיות, וצריך הילד, צריך לשלוח את הילד, וצריך, וממש מגיעות עד לדברים הכי הכי אינטימיים שלהם, אז אנחנו ממש רואות גם את המהלך הקפיטליסטי, כן? גם את המהלך, גם את מהלך ההפרטה הזה, אבל גם את זה שהמדינה מנסה להרוויח על העובדות האלה מכל הכיוונים, כן? כי מצד אחד, הן מגיעות לפה, אבל הן חייבות לעוף מפה שנייה אחרי זה, אם יש להם, נגיד, בעיה עם המעסיק, לא רוצה לשלם להם כסף. יש מקרים שפתאום עובדת עבדה אצל מעסיק ערירי, שאין לו, שהיה איזו אפוטרופוס ששילם למשכורת כל חודש, פתאום מגיע לסיום העסקה, אין כסף בצבא, ביזבון של המעסיק. אין לה, מאיפה היא תוציא? או סתם מעסיקים שלא רוצים שלהם, אז צריכה להגיש לבית משפט תביעה, כן? ואז את צריכה להישאר פה, ואת נתקעת פה, ועד שמגישה את התביעה, ואז לקחו לך את הכסף מהפיקדון, כי נשארת בקיצור. יש פה שיתוף פעולה של ממש המדינה והגורמים הפרטיים נגד העובדות האלה. עכשיו, זה לא איזה, מה שמדהים בזה, שמדינת ישראל עושה את זה בהקשר ההגירתי בכל תחום. כן? התעסקתי לפני זה, עבדתי הרבה עם תושבות ותושבי מזרח ירושלים, ירושלים מזרחית, התעסקתי עם בכלל כל מיני עניינים של איחוד משפחות של פלסטינים, זה מלחמה שהרשות עושה על כל בן אדם, זאת אומרת, העיקר שלא יהיו השלכות רוחב, העיקר שלא תהיה השתקעות, מה שצריך להגיע לדרגים הכי גבוהים בבתי המשפט, כדי לשנורר איזו אשרת שהייה עלובה, כן? אנחנו רואות את זה גם בכל מה שקשור למאוימים, אנשים שכאילו גם אנשים מחוסי על הטאבית שבוחות, אנחנו כמובן רואות את זה, זה מבקשי המקלט, כן? זה המינימום האפשרי עבור העובדת הזאת, ועכשיו בדיוק עובד שעבד, שהתנדב בקו לעובד הרבה זמן, בעיקר בתרגומים, וככה עובד סרילנקי, עבר לקנדה, איכשהו עבר לקנדה, שינה את התמונת פרופיל שלו בפייסבוק לתמונה עם אשתו, עכשיו זה כבר לגיטימי שיש לו זוגיות, הוא עובר לקנדה, בקנדה הוא יכול לקבל באיזשהו שלב מעמד, עכשיו בסדר, ברור שישראל זה לא קנדה, אבל את ממש רואה איך ישראל מנסה לחסום ממש בגופה מהאנשים האלה להיות בני אדם.
אז יש לנו בעצם את האוכלוסייה הזו של 70 אלף איש, שהם לא בני אדם, הם איום דמוגרפי, והם פתרון לכיבוי שריפות, לבעיית הסיעוד. ועכשיו דיברנו די הרבה על, על, על כל הבעיות במודל הזה. מה העובדות יכולות לעשות? כי הרי אנחנו מדברות פה הרבה בקריאת השכמה על התאגדות, כפתרון לבעיות של עובדים. אבל יש לנו פה בעצם לכל מעסיק, יש עובדת אחת, פחות או יותר, אז התאגדות היא לא באמת אופציה. מה, חוץ מלעבור לקנדה, מה הדרך שפתוחה בפניהם?
אז קודם כל אני חייבת לומר שרשתות חברתיות מאוד עוזרות לעובדות האלה. זאת אומרת, אנחנו רואות ממש, זה די מדהים לראות את ההגנה שהן נותנות אחת לשנייה, דרך רשתות החברתיות שמבוססות כמובן טכנולוגיה, ומשם יוצאים כל מיני התארגנויות שמביאות לעבודה שהיא יותר קהילתית, רווחתית, כן? אני לא מדברת עכשיו על התאגדות נגד ניצול. אבל כן ראינו, כאשר הייתה קבילה של עובדות סיעוד, קבילה למעסיק אחד, וקו לעובד נלחמה בזה בזמנו, וגם זה היה מאבק מוצלח, אבל העובדות יצאו להפגין. העובדות יצאו ממש לשטח. זה היה לפני תקופתי, אבל זה היה מאמץ מאוד מרשים. עכשיו, אני חושבת שהטכנולוגיה היא אחת הדברים הכי משמעותיים עבור העובדות האלה והעובדים האלה היום, בעיקר בהקשרים האלה של קבלת ידע ומידע, ואנחנו עובדות על זה בקו לעובד, זאת אומרת, אנחנו מפתחות עכשיו מחשבון, יש מחשבון באתר של קו לעובד, שקל יחסית להשתמש בו אם את ישראלית, בתור עובדת היא לך יותר קשה, אבל אנחנו כן מנסות לפתח כלים שיאפשרו לעובדות האלה גם לדעת את הזכויות שלהם יותר, אנחנו אני באופן אישי שמה הרבה מאוד, אני שמה הרבה מאוד בתוך, זאת אומרת, דגש על סושיאל מדיה, יש לנו, אנחנו עובדות בפייסבוק, יש לנו 57 אלף עוקבות ועוקבים בפייסבוק, אנחנו עובדים הרבה על תרגומים, כי זה מטורף, נגיד, ממש אתמול הרשות פרסמה שהיא ממליצה לו לצאת לחופשת מולדת, שזה נורא, זה פשוט נורא, כאילו העובדות האלה לא ראו את המשפחות שלהם שנתיים ושלוש, זה כל כך עצוב שהם לא יכולות לנסוע הביתה עכשיו בגלל האומיקרון הזה, אבל העובדות האלה, הלשכות אומרים להם אסור לנסוע לחופש, ואז הן פונות אלינו ואנחנו מתרגמות את מה שצריך לתרגם בשביל שהם ידעו את זה. עכשיו, מה העובדות יכולות לעשות? אני רחוקה מזה, אנחנו רחוקים מזה, אני חושבת שבעיקר מה שהן יכולות לעשות, זה לתמוך אחת בשנייה כדי להבין את הזכויות שלהם, מתוך פרויקטים קהילתיים, גרס רוץ. זה גם מה שאני מאוד מאוד הייתי רוצה לעשות, אם היה לנו אפשרות לעשות, זה מאוד קשה, בקו לעובד, כמו במיוחד שאין לנו בנות שירות כבר, אז העבודה שלנו היא מאוד 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 אינטנסיבית ביום יום, ויש הרבה דברים שאנחנו רוצות לעשות ולא עושות, והיינו רוצות לעשות. אבל אני מאוד ממש רואה את השלב הבא, בהרבה מאוד סרטונים, הרבה מאוד כלים לאפשר לעובדות האלה להכיר ולהבין מה הזכויות שלהם ומה, ואיך הן לא מסתבכות, כן? כי יש הרבה עובדות שמגיעות למצבים שכיוון שהן לא מכירות מה צריך לעשות עם מסתבכות, ואנחנו רואות עובדות שגם מנוצלות מאוד, מכיוון שהן לא יודעות את הזכויות שלהן, ומכיוון שהן עשו טעויות, שהן אחר כך צריכות לשלם עליהן כבד. אז כן, אני חושבת שכרגע הדבר הצנוע שהייתי מציעה, זה בעיקר הרבה לימוד, ואני מנסה מאוד להיות בקשר עם מנהיגות קהילה, בתוך, בקרב העובדות, כדי להעביר אינפורמציה, כדי לקבל אינפורמציה, אנחנו בקשר גם עם השגרירויות השונות, רק השבוע עשינו פייסבוק לייב עם עובדות אוזבקיות, זה גם היה די מרגש, שהיו איתנו איזה 300 עובדות בלייב, שהקשיבו לדברים שמתנדבת מדהימה שלנו העבירה, אז אנחנו משתדלות, אני חושבת שזה הדבר הבא, במיוחד בקורונה, שאני גם לא רוצה לסכן קשישים, ואני גם לא רוצה לסכן את המתנדבות שלי, אז אנחנו לא פוגשים כבר כמויות של עובדות, אבל אנחנו כן הגענו למצב שיש לנו הרבה מאוד נגיעה דרך הטכנולוגיה עם עובדות. אנחנו סוגרות הרבה יותר תיקים ממה שהיינו סוגרות בעבר, כי בעבר הכל היה להגיע למשרד, לטפל בדברים, ועכשיו אנחנו נמצאות יותר בקשר, וגם אחד הדברים שהכי חשובים שאני חושבת שצריך לעשות, זה לא רק לחנך את המתנדבות לגבי הזכויות שלהם, זה גם לחנך את הציבור. עכשיו, זה עבודה שאנחנו, שאני, כאילו, במשרד הכלכלה יש ממונה על זכויות עובדים זרים, כבר עשינו תוכנית ללשכות הפרטיות כדי ללמד אותם קצת יותר על העסקה, על כל מיני מורכבויות בתוך העסקה, עברתי גם הרצאה על תקיפות מיניות, טרדות מיניות, יש הרבה בלגן עם הדבר הזה. אז אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד עבודה שהיא כזה סיסטם לבל לעשות, הרבה עבודה של ללמד וגם להיות פתוחים, וזה אגב כאילו משהו שאני חושבת עליו הרבה, כי אני מוצאת את עצמי משתפת פעולה עם מעסיקים ועם לשכות ועם כל מיני גורמים מדינתיים כדי לטייב את המצב וכדי להביא יותר מידע וכדי ליצור איזה שהם שותפויות וקואליציות למען דברים ספציפיים, והרבה פעמים אני מוצאת עצמי בשאלות, אם אני בוגלת בעובדות שאני עושה את זה, אם אני הולכת פה על חבל דק, אם אני, יש לי פה איזה ניגוד עניינים, למה אני לא עושה משהו יותר רדיקלי, כאילו, כדי לשנות את המצב, אבל זה שאלות ששאלות כל הזמן, אני מניחה גם בארגוני זכויות עדיין באופן כללי, בהתמודדות עם הקהל היעד שלך.
שאלה אחרונה, לפני שנהיה חייבות לסיים, לתארי הרב, אבל אנחנו באמת בגל נוסף של האומיקרון, ושל הקורונה, וחוץ מזה שאין אפשרות לעובדות לחזור לארץ, אני מניחה שיש נדבקות, ובאופן כללי, אין, בסוף כן מנות אדם עם גוף, ולכן אין חולות. מה קורה במצבים כאלה?
כן, טוב, באמת, בעיקר הלב שלי יוצא לעובדות האלה, שלא רואות את המשפחות שלהם, והמשפחות שלהם בכלל, הודו הייתה מוקת קורונה, ואנחנו קיבלנו פניות כל כך, כך עצובות בהקשרים האלה, ובאמת, עובדות חולות זה משהו שלצערי, אני מתעסקת איתו הרבה בשנתיים האחרונות, הרבה מאוד עובדות שחלו במחלות קשות, הרבה מאוד עובדות שהזניחו את הבריאות שלהם, בגלל העבודה, ובגלל הצורך גם להרוויח כסף בשביל המשפחה שלהם, וגם מתוך לחץ של להיות בסדר עם המשפחה, להיות בסדר עם מעסיק, לחץ פנימי כזה של ריצוי. ואחד הדברים הכי מחרידים שגיליתי בעבודה הזו, זה שאם עובדת חולה, מחלה קשה, מחלה שלא מאפשרת לה לעבוד יותר, כן? בארץ מה שקורה בדרך כלל עם אזרחים או תושבים, זה שאם את חולה, יש לך כמות מסוימת של ימי מחלה, כן? את יכולה לצבור עד 90 יום ימי מחלה, ואז אם את חולה מאוד, אז את הופכת להיות נכה, יש לך נכות זמנית, ואחר כך נכות קבועה, אם צריך. אבל עובדת שחולה פה בישראל בסרטן, עובדת סיעוד שחולה פה בישראל בסרטן, בעיקרון, חברת הביטוח שמבטחת אותה, זה הכל ביטוחים פרטיים כמובן, כן? אז חברת הסיעוד שמבטחת אותה יכולה, במידה והיא שמה לב שהעובדת הזאת עולה יותר מדי כסף, למשל הקרנות, אז החברה יכולה למעשה לבדוק את המצב שלה אם היא עדיין קשירה לעבודה, זאת אומרת, אם היא לשלוח אותה לרופא תעסוקתי שיקבע אם היא מתאימה עדיין לעבודה של קשישים, ואם היא לא מתאימה יותר לעבודה של קשישים, אז פחות או יותר הדבר היחידי שהחברה תיתן לה, זה כרטיס טיסה הביתה. זאת אומרת, דווקא כאשר העובדת נמצאת במצב שהיא חולה מאוד, רק במצב הזה, כאילו שהיא הכי זקוקה לביטוח ששולם לה על ידי המעסיק, ובדרך כלל גם בהשתתפות שלה, במשך כל הזמן שהיא הייתה פה בישראל, ואנחנו מדברות פה גם על עובדות שנמצאות פה שנים, כן? תחום הסיעוד, בניגוד לתחומים אחרים שכמו חקלאות ובניין, העובדות נשארות פה הרבה מאוד זמן, מעבר לחמש שנים ושלושה חודשים בדרך כלל, כי אם את כבר נשארת עם מעסיק אחד, שזהו, יש חיבור, את נשארת פה, כן? יש פה עובדות 15 שנה, 17 שנה אצל אותו מעסיק. זה אמנם די נדיר, כן? אבל אנחנו רואות הרבה עובדות שנמצאות פה 8-10 שנים. ואז, כשאת זקוקה לזה הכי הרבה, את פשוט יכולה להיות מושלכת מכאן, כן? עכשיו, הרבה פעמים מגיעות אלינו העובדות האלה, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם רופאים לזכויות אדם, גם בהקשרים האלה, שכל מה שאנחנו אומרות להם זה, תשמרי על הביטוח שלך, זה הדבר הכי חשוב, תשמרי על הביטוח שלך, שישלמו לך ביטוח, שהמשפחה תמשיך לשלם לך ביטוח, גם אם את לא עובדת, שתנסי להיות מתחת לרדאר. זה, אני אומרת את זה עכשיו, ואני יכולה להסתבך אולי, אבל אני אומרת את זה כי באמת, זה אחד הדברים הכי מחרידים שאנחנו רואים, שעובדת פשוט, אני מגיעה למצב שהיא חייבת לנסוע הביתה, לרוב היא כמובן הולכת להוציא את כל הכסף שהיא הרוויחה פה על, על טיפולים, במדינות המוצא בדרך כלל גם אין הרבה מהסוגים של טיפולים שיש פה בארץ, והיא גם שילמה ביטוח הרבה מאוד שנים. עכשיו יש לנו עתירה נגד זה, זאת אומרת, בהקשרים האלה של אובדן כושר עבודה, אנחנו מנסים לשנות את זה, אנחנו עבדנו, עובדים רופאים לזכויות אדם על הדבר הזה, וגם היו לנו עתירות בעבר על עובדות שנשארות פה הרבה שנים ומגיעות למצב של גם מחלות מקצוע, זאת אומרת, עובדות שהגוף שלהם פשוט קורס תחת המעמסה הזאת של להיות עובדת סיעוד, זו עבודה פיזית שיכולה להיות מאוד מאוד קשה, אז הגענו לאיזשהו הסדר שהעובדת שנמצאת פה יותר מ-10 שנים, היא מנוסעת, אם היא מאבדת את כושר העבודה שלה, אחרי שהיא מגיעה לארצה, היא מקבלת את מגבלת סכום חד פעמי מחברת הביטוח, 80,000 שקל, זה לא מעט, אבל זה לא הרבה גם, בשביל עובדת שהייתה יכולה לקבל פה טיפולים מצילי חיים. אז אנחנו בהחלט רואים הרבה מאוד, שלא לדבר על זה, וזה עוד דיברתי רק על החברות הביטוח, כן? אני לא מדברת בכלל על מעסיקים, שפתאום העובדת חולה, והם צריכים להלין אותה, והם צריכים למצוא לה פתרון, ועכשיו פתאום הם מבינים שהם צריכים לשלם ימי מחלה, שימי מחלה זה דבר שלא חוסכים אליו בדרך כלל, ופתאום עוד, לתת עוד משכורת, עוד חודשיים, לתת גם פיצויים, למרות שהיא לא יכולה לעבוד, למצוא לה איפה להיות, ואמא שלי גם חולה, אז גם היא עכשיו חולה, היא צריכה לטפל בה, וכל הדבר הזה. קיצור, זה באמת עוד אספקט אנושי שאנחנו רואות טיפול מאוד בעייתי בו, גם על ידי המדינה וגם על ידי חברות הביטוח, כמובן.
מיטל, אנחנו חייבות לסיים, אבל איזה כיף שבאת, באמת, ותודה רבה שעזרת לנו לצלול לעולם הזה, לחצר האחורית הזו של שוק העבודה הישראלי. אני חושבת שהיה מאוד מעניין, ותודה רבה שהזנתן.
תודה, שמחתי.